אנחנו אוחזים בפרק י"ד, פסוק ל"א. בשיעור הקודם ראינו איך בני ישראל רוצים אחרי פלישתים, ושאול אומר שאף אחד לא יתאם לחם, ויהונתן לא יודע מכלום, והוא תואם מהדבש שבקצה המטה. נכון? טוב, פסוק ל"א. ויקום ביום ההוא בפלישתים ממחמש איילונה ויעפה
לא אמר י' ד'
כן, י' ד' פסוק למד א'
מחמש, ראינו שמחמש גם היום, מעלה מחמש מחמש נמצא על יד גבעה על יד בבנימין, בערי בנימין איפה זה איילון?
איילון זה מערב היום
איפה זה היה איילון? נו, איפה זה איילון? מה אתם מסתבכים? איילון זה פשוט? לא, זה הרבה יותר דרומית משם, הרבה יותר מערבית משם. איילון זה לטרון!
לפני קריאת מלאך, לא?
מה? לא! מי לטרון? עמק איילון. כשאתה מגיע מכאן, אתה כביש אחד. בחלק, שבין מחלף ענבה, שאתה עובר מ-431 לכביש אחד. ועד שאתה נכנס להרי ירושלים בלטרון, כל השטח הזה, העמק הענק הזה, זה איילון, עמק איילון, אוקיי? אז אם רודפים אחרי פלישתים, ממחמש, זאת אומרת מגבעה, מלמעלה, מצפון ירושלים, מאזור המעלה.
לא, מזרח,
מזרח ירושלים. צפון מזרח, נקרא צפון ירושלים. לא, לא מזרח ירושלים, מה פתאום? צפון ירושלים. צפון ירושלים.
צפון מזרח.
לא יודע. לא יודע, לא יודע, צפון, מחמש, צפון, זה, אני לא יודע בדיוק איפה זה, אם זה ליד גבעת זאב, ליד פסגת זאב, צפונית לירושלים זה בטוח. מזרח או מערב, אני לא יודע במדויק איפה זה נמצא, מה נון צדיק, אני יודע איפה זה איילון. משם לכיוון איילון רודפים אחריהם. אתם יכולים להבין לבד שהעם, המרחק הוא לא מאוד מאוד גדול.
הוא לא קטן.
אבל הוא גם לא קטן. אברבנאל כותב שזה מרחק לא גדול. עכשיו, הוא בחיים שלו לא היה בארץ ישראל. הוא כותב איזה מסברה, איזה מסברה. אנחנו יודעים שזה באמת לא מרחק מאוד גדול. בסדר, זה אפשרי, זה לא...
מכונית זה לא מרחק גדול.
מכונית זה לא מרחק גדול, בכבישים המודרניים זה לא מרחק גדול. אבל זה עליות וירידות, נכון.
עם אופנוע?
אופנוע גם לא מרחק גדול.
באמת, בימינו, כשיש לנו כבישים מאוד מסודרים, גם ברגל זה לא מרחק מאוד גדול. אבל אז, עליות וירידות, זה לא פשוט. טוב. והעם עייף מאוד. ויעת העם אל השלל, ויקחו צאן ובקר, ובני בקר, וישחטו ארצה, ויאכל העם על אדם. ויגידו לשאול אמור, הנה העם, חוטאים לאדוני לאכול על אדם. ויאמר בגדתם, גולו אליי היום אבן גדולה. ויאמר שאול, פוצו והעם. ואמרתם להם, הגישו אליי איש שרו, איש שרו, ואיש סייהו, ושחטתם בזה ואכלתם. ולא תחטאו לאדוני לכל אל אדם, ויגישו חולה משורו וידו הלילה, וישחטו שם. מה קורה פה? עם רעב, רועת על השלל. מה זה שלל? קודם כל אוכל. צאן ובקר ובני בקר, וישחטו ארצה. ויאכל העם על אדם. וזה חטא.
מה
קורה פה? הפסוק, בפשט הכתובים לא כתוב מה חטא. כתוב שיש פה חטא, לא כתוב מה חטא. פורשים כותבים ככה. רשי כותב שהם עברו על איסור אותו ואת בנו. זאת אומרת, כמו שכתוב בפסוק, שהם שחטו בקר ובני בקר.
רגע, אבל זה כן, אבל מה זה אכלו על אדם?
כבר נסביר. אז לפי רשי, אכלו על אדם, אכלו בלי זהירות, אכלו אותו ואת בנו. רבי ישי דתירני ורדק, כותבים, שזאת הייתה שחיטה מהירה מאוד על הארץ, ואדם לא התמצא כהוגן. היה חסר פה עניין של הכשרה. הם אכלו על הדם, הם עברו על איסור אכילת דם. אבל ההסבר הכי מקובל כאן, זה מה שחזל מסבירים בסבוכים, שהם עברו על איסור, לא תאכלו על הדם. מה זה לאכול על הדם? יבואים בפסוק פה, כן? אכלו על הדם. אחד ההסברים זה לפני התפילה. כאן הכוונה, אנחנו נמצאים בזמן שבו, חלון זמן מאוד קצר, שבו שחיטת קודשים מותרת בכל מקום. הרי אנחנו מדברים בזמן יותר במות. מאז שחרבה שילה, עד שהוא קם בית עולמים, הזמן הזה באמצע, שזה 52 שנה. מימי נובי גבעון, 52 שנה, כך כותב הרמב״ם. 52 שנה, מאז שחרבה שילה, ועד שנבנה בית המקדש, נמצאים בתוך הזמן הזה. רוב ספר שמואל, לא רוב, כל ספר שמואל כמעט, מלבד הפרקים הראשונים ממש, מספר על 52 שנה האלה. כן? שאז מותר לשחוט בכל מקום, כמו שהיה במדבר. במדבר נאמר, אסור להם לאכול, לשחוט את זבחיהם בכל מקום, אלא הם צריכים בכל מקום שהם שוחטים את זבחיהם להקים במה, ולסבוח לשם מהשלמים. נכון? רק אז הם יכולים לאכול. זאת אומרת, בזמן יותר במות...
לסרוב אותם.
לא, לשחוט כרגיל,
כן.
אבל לזרוק את הדם על המזבח. לשרוף את החל ואת הכליות, את היותרת מן הכבד, זה ש... מלא פה, הם אמנם... אז הם היו מאוד רעבים. הם הקדישו את הבהמות למזבח, באמת, אבל הם אכלו אותם לפני זריקת הדם על גבי המזבח. הם הזדרזו. זה גמרא. הביא את זה, זה גמרא. הדברים נודעו לשאול, והוא צועק, בגדתם. מה הכוונה? תפקידו של מלך זה להביא ליראת השם. שום תשים עליך מלך שתהיה אימתו עליך. מלך צריך להביא ליראת השם. ולכן הוא אומר, גולו אליי, תביאו אליי אבן גדולה. את האבן הזאת הוא יהפוך לבמה גדולה. דין מזבח. ועליה כולם יזרקו את הדם ויקטירו את החלבים. ואז כולם יכולו לאכול. הוא אומר, כעת כולם לגשת לבמה ולשחוט לידה. לא כל אחד אפשר רוצה. על יד הבמה. וככה זה יהיה פיקוח. שאיך זה יוסבר עכשיו לפי זה ההסברים של רשי ושל רדק ורידי טירני. אז גם... לפי ההסבר שהיה פה באיסור אותו ואת בנו, איסור מה שרשי כותב, אז כאשר זה יהיה במקום אחד מפוקח, יהיו משגיחים שיבדקו שזה לא אותו ואת בנו. אותו הדבר, לפי מי שאומר שהבעיה הייתה שהשחיטה הייתה במהירות, אז גם כן פה יהיה השגחה על השחיטה שיהיה עם הקשרות הנכונה. וזה מאוד מתאים, דברי חז"ל, שמי שהקים לבני ישראל את המערכת של בדיקת חלפים, אתם יודעים מה זה חלפים? מה זה חלף? אתם יודעים מה זה חלף ביידיש? חלף זה סכין, לא כל סכין.
סכין שחיטה.
כחלף. מי שהקים בני ישראל את העניין הזה של חלופים, אז היה מעניין, כן, היה שאול המלך, הוא היה לו בזה סדר מיוחד. אז, ומאז ועד היום מקובל, שבכל שחיטה מגיע הרב, וכל השוחטים צריכים להראות את החלופים. ככה מנהג. עד היום הזה. מגיע הרב למשחטה, כל השוחטים עומדים בתור להראות את החלופים.
שזה קשר, שזה קשר.
הוא צריך בעצמו לבדוק כן. את כל החלופים. כן. כן. זה נקרא, לא שוחטים לפני שיש פה, זה בן אדם גדול שבודק את החלופים. מאיפה זה לקוח? מהגמרא פה, מהמשנה, מהדברים פה. כך אומרת הגמרא בחולין, שעוסקת בתחום הזה, אמר רב חסדא, מניין לבדיקת סכין מן התורה, שנאמר, ושחטתם בזה ואכלתם. במדרש מופיע, שכאן שאול לימד אותם את כל דיני שחיטה וסכין. הוא אמר שהסכין צריכה להיות מינימום באורך של 14 אצבעות, 14 סנטימטר. למה? כך אומר המדרש. כתוב, שחטתם בזה. כמה זה בזה בגימטריה?
14.
14, זה מדרש, זה לא איזה...
מהיר.
כך כתוב במדרש. ומי קיים מצוות אדם? שאול יחיל לקיים מצוות אדם. מה דעוד הכתיב? והגידו לשאול למור עיניים, חותים לשם בכל על אדם. ואומר שאול, פוצו בעם, ואמרתם להם, מגישו אלה איש שרו ואיש סייהו, ושחטתם בזה ואכלתם. מהו בזה? רבנן אמרין, סכין בר 14 הראה להם. הבט.
מה בר 14?
בר 14, 14 אצבעות. הבט, תרתי, זין, שבעה, היי, חמישה, הראה
בעשר. זה גם חבד יוצא.
אמר להם, נכון, כסדר הזה היו שוחטים ואוכלים. לכן באמת בעל התניה, אז הוא גם כן תיקן עניינים של שחיטה. ובעל התניה, אחד מהתקנות של בעל התניה הגדולות, בעל התניה תיקן תקנות גדולות מאוד לעם ישראל. אחד התקנות הגדולות שהוא תיקן, תיקן תקנת חלופים. מה תקנת חלופים שלו? עד לימיו היו שוחטים בסכין שנראית כמו קורדום. היה מין, היה עווה. והם מסתיים בנקודה צרה. אבל התניה תיקן מקראת הקנת של סכינים מלוטשים. שיהיה מלוטש, כלומר שיהיה אחד משני הצדדים.
פחות צר לבן.
צר. והדבר, שיהיה מאוד צר. ודבר הזה, על זה חלק מהמחלוקות הגדולות שהיו חסידים ומתנגדים באותו דור, היו על זה, אבל אחר כך כולם קיבלו את החידוש שלו. אוקיי, הלאה. ומי קיים מצוות אדם, שאול התחיל לקיים מצוות, אוקיי, אמרנו את זה. ומתי פראו לו הקדוש ברוך הוא? במלחמת פלישתים, כתיב. והיה ביום מלחמת, ולא נמצא חרב וחנית ביד העם, אשר את שאול ואת יונתן ותימצא לשאול. וכבר גם בשבוע שעבר, שרק לשאול ויונתן היה סכין. למה? בגלל זה. אבל חור הזה היה אחרי. אז ההסבר הפשוט הוא שתמיד שאול היה מתעסק עם עניינים של סכינים, לא רק פה. עוד לפני כן, פה רואים את זה. אבל בזכות זה שהוא כל פעם היה מהדר בעניין שיש סכיני שחיטה מהודרים, אז הוא זכה שהיה לו סכין. ממלאך אומר הקדוש ברוך הוא. טוב, פסוק למד ה'. ויבן שאול מזבח לאדוני, אותו החל לבנות מזבח לאדוני. ויבן שאול מזבח לאשם זה מובן, אבל מה זה אותו החל לבנות מזבח לאשם? אז רש"י מסביר שהמזבח הזה, האבן שהוא גולל, הוא היה המזבח הראשון מהמזבחות של שאול. אבל בפשט משמע ששאול היה מי שהתחיל בכלל לשים מזבחות, איך אפשר? הרי היה מזבחות כל כך הרבה לפני שאול. כן, המדרש שואל בויקרא רבה, כתיב האבן שאול מזבח להשם, אותו החל לבנות, וכמה מזבחות בנו ראשונים, נוח בנה מזבח, אברהם בנה מזבח, יצחק בנה מזבח, יעקב בנה מזבח, משה בנה מזבח, יהושע בנה מזבח, ואת אמרת, אותו החל לבנות? אומר המדרש שני הסברים, הסבר ראשון, אלא אותו החל להיות ראש למלכים, הראשון ממלכי ישראל שבנה מזבח לכלל, זה היה שאול. לפני כן זה היה לא מלכים, אז זה לא היה מזבח כללי. והסבר שני, אמר רבי יודן, לפי שנתן נפשו לדבר הזה, העלה עליו הכתוב כאילו אותו החל לבנות מזבח השם, זאת אומרת המסירות נפש שלו הפרטית. על העניין הזה שהוא ככה לקח את זה בכל הלב, זה לא היה סתם לבנות מזבח, אלא הוא עשה את זה עם התמסרות מיוחדת, שהוא עורר את כל העם להפסיק לשחוט וכולי. הדבר הזה עורר כאילו הוא היה הראשון עבר שבנה מזבח. הסבר פשוט מאוד, בפשט גמור, מה הפירוש באמת אותו יוכל לפנות? בפשט, פשט, פשט, פשט. אז אלשיך אומר, ורדק אומר, ורלבג אומר, אותו החל, שאול התחיל את הבנייה, אבל אחרים המשיכו. פשוט בפשט, כן? הלאה. פסוק למזבח. אחרי שכל העם אוכל ושובע, שאול רוצה לנצל את הלילה לסיים את הסיפור של פלישתים. ויאמר שאול נרדה אחרי פלישתים לילה ונבוזה והם הדור הבוקר ולא נשאר בהם איש. ויאמרו כל הטוב בעיניך עשה. ויאמר הכהן נקרבה הלום אל האלוהים. וישאל שאול באלוהים, הארד אחרי פלישתים, התתנה ביד ישראל, ולא ענה הוא ביום ההוא. מה הבעיה? הדרשנים, ליוקו, מצביע על שתי חסרונות בדברי שאול המלך. דבר ראשון, הוא מתחיל ואומר, נרדה אחרי פלישתים, ולא נשאיר בהם איש. הוא לא אומר, ויתן השם בידינו אותם, ולא נשאיר בהם איש. הוא לא מדבר על סייעתא דשמיא. אז למרות שהוא בוודאי התכוון לזה, אבל הוא לא אמר את זה. מלחמה כזאת שכל כולם מעט השם, היה ראוי להזכיר שם שמיים. דבר שני, הוא אומר, נרדה אחרי פלישתים לילה, ונבוזה בהם עד אור הבוקר, ולא נשאיר בהם איש. קודם כל כסף, אחר כך נפשות. זאת אומרת, הפוך. נשאיר מהם איש ונבוז המהם עד אור הבוקר. זה פסלומטים. הפלישתים הם שעושים את ישראל, לא הכסף שלהם. אז קודם כל צריכים לתת נקמה, לא להפציץ דיונות. קודם כל לקחת נקמה בפלישתים, אחר כך נדבר על הכסף שלהם. לכן, אחיה בן אחיטוב הכהן, מאיר לשאול בצורה עדינה, ואומר לו, אולי כדאי לשאול באורים ותומים. כלומר, אל תשכח, יש גם הקדיש ברוך הוא בסיפור. וזהו רומז, שיש פה קדיש ברוך הוא, אומר לו, הרד אחרי פלישתים, היה תתנה בעד ישראל, ולא מזכיר את הביזה בכלל. כן, ככה שאול מיד מתקן, והוא מבין שהניצחון כולו בידי שמיים. ואת שאול מתקן בלשונו, שהוא מגיע לגשת, הדרשנים מראים איך שמיד מהירים לו, והוא מיד מתקן, הוא מיד מדבר. אפשר לראות את זה, זה מאוד מעניין. איך שכל דבר עשה פה מכוון. אבל שאול לא נענה. למה הוא לא נענה? המדרש כתוב פה אפילו יותר מזה. המדרש אומר, פרק דרב לזר, תדע לך כוח החרם, בואו ראה משאול בן קיש. שאחרים שיצאים את כל העם וקטן ועד גדול שנאמר ארור האיש אשר יאכל לחם ויהונתן לא שמע ואכל מעט דבש ונהרו עיניו שנאמר בתאון עיניו ראה שאול את הפלישתים חוזרים על ישראל וידע שמעלו בחרם ראה ב-12 אבנים שכל שבט זה שבט שהיה עושה דבר מצווה היה אבנו מגיע הורה וכל שבט זה שבט שהיה עושה דבר עבירה לא הייתה אבנו מגיע הורה וידע ששבט בנימין מעל בחרם. זאת אומרת שאול רואה שני דברים דרמטיים. דבר ראשון הוא רואה, הציווי לרדוף אחרי פלישתים, הוא לא סתם ביקש לרדוף אחריהם, הוא רואה שהם חוזרים עליהם. הוא רואה שהם קיבלו כוח בחזרה. שתיים, כשהוא ניגש להורים ותומים, הוא מיד רואה שהאבן יושפה של שבט בנימין, היא מאומאמת באורה, היא לא מאירה כל כך. אז במילא, אז יש פה באמת, מה קורה כאן? ויאמר שאול גושו הלום כל פינותם ודאו ראו במה הייתה החטאת הזאת היום. זוכרים מה זה פינות?
כל הקבוצות, השמאלנים, הימנים.
לא, 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 לא. לא, מה זה פינות? דיברנו כבר עלינו את המילה פינות כמה פעמים מקודם.
למה זה קצה?
כמו שאומרים בתפילה, פינות צבעה וקדושים.
פינה
זה גדול, גדולי העם. קציני העם נקראים פינות העם. פינות, פינות. פינה, פינות העם זה גדולי העם. אנחנו ראינו את זה כבר. אנחנו אומרים בתפילה כל יום, פינות צבעה וקדושים.
לא התקלתי בזה בתפילה.
אתה מתפלל מילה כן מילה לא. זה כתבון של כנסת הגדולה.
אבל באיזה אזור בתפילה?
פינות צבאיו קדושים? ביוצר מאורות.
גם אני לא
נתקלתי
בזה.
נראה לי אולי זה רק אצל אשכנזים יש את ה...
לא.
מה פתאום?
לא, אבל לא, לא, גם
בתפילה. לא נתקלתי.
לא נתקלתי.
לא? כל ברוך גדול דעה.
זה אני אוקיי.
הכין ופעל זהורי חמה. זה א' ב', אתה יודע, טוב יצר כבוד לשמו, מאורות נתן סביבות וזו.
פינות צבאות.
מה אמרת?
פינות צבאות, רמות...
פינות צבאיו.
פינות צבאיו.
קדושים.
קדושים, אוקיי.
פי צדיקוף, נו.
כן.
יש כזה מילה בתפילה או אין?
יש,
יש. פעם היה, או, רבי מוישה, היה במחורך יש ספר. היה בכפר חב"ד בישיבה, היה משפיע ידוע, קראו לו רב שלמה חיים. הוא שאל שאלה. שאל שאלה. רב שלמה חיים שאל שאלה. אומרים בתפילה, יהיו לרצון עם ריפי,
והגיון
והגיון. והגיון. והגיון.
והגיון.
והגיון ליבי לפניך.
הגיון זה הג.
תודה רבה.
מה שאתה חושב.
כן, הגיון דיבר.
הגיון לך. אז שואל, רב שלמה חיים היה שואל, מילא היו לרצון עם ריפי, שקדוש ברוך הוא יקבל את מה שאני אמרתי, ותפילה נוגות. מה רע? אבל קדוש ברוך הוא יקבל את המחשבות שחשבתי בתפילה.
מה, לא קשבתי, מה?
רב שלמה חיים היה שואל, מילא היו לרצון עם ריפי, שקדוש ברוך הוא יקבל את מה שאני אמרתי עכשיו. אני מבין. אמרתי את התפילה. אבל קדוש ברוך הוא יקבל את הגיון ליבי, מה שחשבתי בזמן התפילה, זה פחות נעים. הגיון ליבי לפניך, כל השטויות שחשבתי בתפילה כדי שבוך הוא יקבל.
סורים ודרואלים.
אז הוא ענה, מכאן ראיה שגם כשאומרים את זה לא חשוב. טוב, הלאה. הלאה. אז שאול אומר, בואו תגשו כל פינות העם, ומה הסיפור פה של החטאת הזאת? פרק לפסוק למתת. כי חי אדוני המושיע את ישראל, כי אם ישנו ביונתן בני כימות ימות ואין עונה הוא מכל העם. הוא אפילו לא שם לב מה שהוא אומר, הוא לא יודע שזה יונתן, אבל הוא אומר להם אפילו אם זה יהיה יונתן הוא ימות. עכשיו העם חלקם יודעים שזה יונתן, רק שאול לא יודע. אבל שאול שמדבר, הוא אומר, אני לא הולך לפה הנחות. גם יונתן, שכולנו ראינו את הישועה שהוא הוביל עם ישראל, שר הצבא,
איפה ראים את הישועה? לא הייתי
בשבוע.
לא הייתי בשבוע קודם.
הוא הלך והוא לחם מול פלישתים, הוא היה לוחם יחיד, קומנדו, הוא ניצח אותם. מסירות נפש עצומה, נתן היה איש מושלם, איש שלם. גם זה יונתן בני, שכל כך אהוב עליכם, כל כך ניצח, כל כך איש צדיק גדול, גם הוא, הוא לא מבין, לא ענה, הוא כולם בולעים את הלשון וקוברים את הראש בתוך האדמה. ויאמר אל כל ישראל, אתם תהיו לעבר אחד, ואני ויונתן בני נהיה לעבר אחד, ואמרו אמל שאול, הטוב בעיניך עשה. איזה מגינה אחרת, קודם זה היה הטוב בעיניך עשה, עכשיו זה טוב בעיניך עשה, זה כל פעם מגינה אחרת, פה זה, נו, תעשה מה שאתה מבין, כאילו, בסדר, נו מה. ויאמר שאול אל אדוני, אלוהי ישראל, הוה תמים, וילחד יונתן, ושאול, והעם יצאו. מה קורה פה? שאול קורא לכולם, שאול אומר, אנחנו נעשה גורל. שכולם מצד אחד, ואני ויונתן מצד שני. זה כדי להראות שהמלך והבן שלו זה שווים בדין הזה. הכינו שני פתקים. ובקלפי שני פתקים, אחד חלק והשני כתוב חטא. שאול אומר לקדוש ברוך הוא, הווה תמים. מה זה הווה תמים? הרי החוטא הוא לא בן אדם פשוט, זה בטוח. בוודאי שהחוטא הוא אדם גדול. למה? שחטא יעשה כל כך הרבה רושם, זה חייב להיות כבר רושם, זה חייב להיות אדם גדול. אדם תמים, אדם שלם. לכן הוא אומר, אב התמים, גם אם מדובר באדם נעלה ותמים בכל המעלות שלו, אל תכסה את החטא שלו ונגלה מי הוא החוטא. מוכרים את הגורל, מוצאים פתק ראשון שכתוב עליו העם, פתק שני כתוב עליו ריק. כבר ברור שהעם זכאי. העם יצאו, ואין לו קשר לנושא. לא היו צריכים להוציא עוד פתק שכתוב עליו יונתן ושאול ויהיה חטא. כן, כן. השגחה עליונה דאגה שלא יצא המילים האלה בפועל. שרק יהיה כתוב נקי על העם. כן? אבל קודם כל יודעים שהעם נקי. אבל לא יצא פתק ששאול ויונתן חוטאים. לא צריכים לדעת. זה פסוק מ"ב.
ויאמר שאול.
ויאמר שאול אפילו ביני ובין יונתן בני. וילחד יונתן. ויאמר שאול אל יונתן, הגיד לי מה עשית? ויגיד לו יונתן, ויאמר, טעום טעמתי בקצה המטה אשר בידי, מעט דבש, הנני אמות. אני מוכן למות?
הוא ידע את זה.
ויאמר שאול, כה יעשה אלוהים וכה יוסיף, כי מות תמות, יונתן. איזה דרמה.
רגע, אבל סליחה, מה החטא שהוא דם?
היה גזירה, לא לאכול.
הוא השביע את העם, במלחמה לא לאכול כלום.
חז"ל מספרים שבאותו רגע שאול הניף את החרב מעל ראש יונתן בנו, הניף את החרב כדי להרוג את יונתן. ובאותו רגע העם כולו התחיל לצעוק. פסוק ממהי. ויאמר העם אל שאול, היונתן ימות אשר עשה הישועה הגדולה הזאת בישראל. חלילה חי אדוני אם ייפול משרת ראשו ארצה, כי אם אלוהים עשה היום הזה, ויבדו העם את יונתן ולא מת. איך יכול להיות? שיונתן ימות. עם ישראל נשבע שהוא לא ימות, ויפדו העם, מה זה ויפדו העם את יונתן? יש כמה הסברים. יש מדרשים שאומרים שהעם טען טענות הלכתיות. מה הם טענו? אז יש כמה הסברים. רבי אלעזר אמר, נתנו משקלו זהב ופדאו. שילמו את כל המשקל שנתן בזהב, ובזה פטרו אותו מעונש. אמר רבי יוחנן, כי לחם אכל. אבל לא לחם אכל, לדבש אכל. התחילה בכלל,
טיפה עם המקל.
יותר מזה. רבי שמעון בן לקיש אמר, וכי אכל? לא מתאם את העם. זה לא היה כזית. לא כן אמר רבי בא חסידה ברבי זעירה, המתאמת אין בה לא משום אכילה, ולא משום שתייה, ולא משום הפסק תענית, ואינה תאונה ברכה. מה הבעיה? מה הרעש? זאת אומרת, כל הדברים האלה, זה היה הסברים שהעם טען. הגיעו פסקו הלכה, שהוא פטור. יש גם הסברים יותר עמוקים. כתוב בחומת תנ"ך בשם מפורשים. חידה כותב, אם המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, ופנחס בן אלעזר שהציל את חיי העם, עצר את המגפה שלהם, קיבל על זה חיי עולם, איך ייתכן שאדם שהציל את כל העם כמו יונתן,
ימות
ועוד באירוע הזה עצמו. אבל כאילו שיש פה חשש של חיית, אז פדו אותו. זה ביותר עמוק.
בעצם מה החלטה? זה שאבא שלו אמר.
היה לו, עשה על השבוע שלא יוכלו. הוא לא ידע מזה אפילו.
אבל שזה צריך עד כדי כך, עונש כזה
כבד? זה צדיק כל כך גדול. זה להראות לעם שאין מול האלוקים, אין מעמדות.
אבל הוא לא שמע מה שאבא שלו אמר. תאמין, הוא לא יעמוד למקום שאבא שלו מה שאמר. שזה רק בגן המקל בדבש, טיפה, ככה,
הוא צריך לדבר שלו. הסבר יותר עמוק, כתובים המקובלים. כן, החומת תנ"ך מביא בשם האלשיך.
נזכיר את הסיפור שיפתח. לבת
כן, אבל זה פה קצת שונה.
כן,
כתוב זה בספרים שמי שעושה מצווה אחת, מתקדש אותו איבר שבו עושה את המצווה. ומי שמוסר את נפשו לקדוש השם,
כל הגוף
מתקדש. שהוא קיים בעצם, כל הגוף קיים את המצווה. עכשיו, יונתן הרי קידש את כל כולו, הוא הלך מסירות נפש של עם ישראל. ודאי כל כולו התקדש קדושה גדולה. אז איך יכול להיות שכזה גוף קדוש יחטא? אז למה פדו אותו? כדי לפרסם את גודל החומרה של שבועה. של איסור. אם ככה, אז אם אין שום חטא, למה הם נתנו לנו מתומים? אז יש מסורת מרב סעדיה גאון. נסבר בתשובה הזאת. רב מנהל מביא מסורת שהייתה בידיו, רב סעדיה גאון. תבינו שאנחנו יותר, רב מנהל היה יותר רחוק מרב סעדיה גאון ממה שאנחנו רחוקים מרב מנהל. אבל הבנה מביא מסורת מפסד הגאון, שהסיפור של יונתן לא היה בינו לבין עצמו. היו שם עוד לוחמים. העירו לו. ואם לא היה את כל הדרמה הזאת, היה מתפשט בעם הדעה שיש דין אחד למלך ולמשפחת המלוכה, ודין אחר לעם. לכן היה צריך לעשות כל הדרמה הזאת כדי שכולם יראו, הוא אמנם לא חטא, ולברר שהוא לא חטא, ולהוציא במשפט שהוא לא חטא. אבל שכולם יראו של המלך ולבן המלך ולכל העם זאת עודי. דבר מאוד חשוב. כן, בלי פוליטיקה, אבל זה דבר מאוד חשוב. פסוק מנווה. ויעל שאול מאחרי פלישתים, ופלישתים הלכו למקומה. שאול רואה שהוא לא קיבל את מענה השם, אז הוא אמר, אוקיי, נעזוב את העניין. או שההתעסקות לקחה זמן, בינתיים פלישתים הלכו, בינתיים שאול יניח להם שלחו לדרכם. פסוק ממזן. ושאול אחד המלוכה על ישראל, וילחם סביב בכל אויביו, במואב ובבני עמון ובאדום, ובמלכי צובע ובפלישתים, ובכל אשר יפנה ירשיע. מה זה ירשיע? יצליח.
ינצח.
ירשיע, הוא יעשה שם רעש גדול וכן, יבלבל אותו. ויעש חיל, ויח את עמלק, ויצל את ישראל מיד שוסהו. מה הפירוש? עכשיו הוא מלך, עכשיו הוא לחל את המלוכה. אז הבא בנאל מסביר שעד הנקודה הזאת שאול לא התנהג לגמרי כמו מלך. ראינו כבר לפני כן שהוא הלך שם לפני מלחמת נחש העמוני, הוא הסתובב כאחד העם. אבל אחרי הניצחון הזה הוא כבר התחיל להסתובב בכבוד ובהדר, כבוד מלכות ואדם הממשלה. כלי יקר, בשמול למיאדו, כותב שעד עכשיו הרי היינו, שאול היה מלך, אבל הוא היה מלך חצי מחתרתי, כי עד עכשיו פלישתים שלטו בישראל. היה נציבי פלישתים, כל הרי ישראל, עד המלחמה הזאת. אז אמנם שאול היה מלך, אבל זה היה מלך באוטונומיה שבני ישראל דמיינו לעצמם. במציאות זה לא היה זה כוח אחיזה. עכשיו הוא תפס את המלוכה, תפס את השטח. היה לו טריטוריה, ארץ ישראל עמדה בידיים שלו. מילא, הוא כבר הקים צבא, ויצא את ישראל מתשסה, הוא יצא למלחמות יזומות נגד כל הצוררים, ונלחם בכולם, ולכן זה נקרא שאול אחד המלוכה. המדרש מסביר מה פה שאול אחד המלוכה, שזה היה בזכות המעשים הטובים שלו. ענב, שפל רוח, הרחת, שהיה מבזבז נכסיו וחס על נכסם של ישראל. כסף שלו לא חשב פעמיים. כסף של אחרים הוא מאוד מאוד הקפיד עליו. נראה את זה גם בהמשך. אחרי ששאול נהרג בקינת דוד, הוא מדבר על זה שכמה שאול החזיק כלכלית את העם מכספו שלו. כן, אז המדרש משמע שהוא לחד את המלוכה, כלומר הוא קיבל את המלוכה, היא לא הגיעה לו. הוא לחד אותה בזכות מעשיו הטובים. אבל באמת הוא לא נולד למלוכה, והמלוכה לא נולדה אליו. למה? כי עבור מי מיועד את המלוכה? דוד המלך. למה זה? הוא לחד המלוכה, הוא השתלט עליה. בכוח מה? המעשים הטובים שלו. כן? המלוכה רק שאולה מידי שאול. זה הפירוש שכל הפסוקים האלה, למה באמת? הפסוקים האלה בעצם מספרים מה זה לחד את המלוכה, אז אם נשים לב, הסיום הוא ויח את המלך. ויצל את ישראל מיד שוסהו. ואת הכל תלוי, בעצם כל הסיבה שהוא היה המלך, זה בשביל מלחמת המלך. למה? אנחנו יודעים שיש מסורת שאין המלך נופל אלא בידי בני של רחל. ולכן, היות ששלוש מצוות הצטבו ישראל וכסתם לארץ, שהם ימנו להם מלך, הם מלחמו במלך, יבנו את המקדש, ומלחמת המלך יכולה להיעשות רק על ידי מישהו מבני בניה של רחל. כמו מרדכי היהודי וכמו שאול, ולא על ידי דוד. והוא משה בנימין. ולכן, או כן, היה לנו גם יהושע בן נון לחם בעמלק. ולכן זו הסיבה שהוא לחד המלוכה כדי להילחם בעמלק. כמו שאנחנו כבר נראה בפרק הבא, את העניין הזה שמלחם את עמלק בכל הפרטים שלו. אבל, ולכן היה צריך בעצם לקבל את המלוכה שלא שייכת אליו, בהשאלה, עד שהוא יסיים את הסיפור של עמלק. טוב, כבר דיברנו על שאול אחד המלוכה, כדי להכיר את משפחת המלוכה. ויהיו בני שאול יונתן וישבי ומלכי שוע ושם שתי בנותיו שם הבחירה מירב ושם הקטנה מיכל ושם אשת שאול אחינועם בת אחימץ ושם שר צבאו אבינר בן נר דוד שאול וקיש אבי שאול ונר אבי אבנר בן אביאל. טוב, אז יש לנו פה כמה שמות, חסר פה מישהו, יש שם אחד שלא מוזכר כאן. אנחנו עוד נראה, יונתן כתוב ראשון.
איש בושת.
שאול היה עוד בן איש בושת שגם הלך אחריו. תקופה מסוימת, רמה מסוימת. יש עוד פסוק שמופיע בהמשך, עוד שם שמופיע בהמשך, עוד בן שאול, אבינדב. אז בנוגע לאבינדב, אז כתוב שיש פה שם ישבי. יונתן וישבי. אז כתוב שישבי זה אבינדב. ככה כתוב בספרים. כך כותב הרד"ק. אבל מה עם משבושת? אז כותב רבי שמואל לניאדו ככה. כל השמות שקשורים למלחמות כתובים כאן. יונתן, ישבי, אבינדב. ומלכי שוע, הם יצאו ללחם שאול בכל המלחמות שלו. והם גם נפלו איתו במלחמה האחרונה. גם אשתו, אישה מאוד מיוחדת, הייתה אחינועם. מה זה אחינועם? אומר רבי שמואל לניאדו, לא הייתה כשאר נשי המלכים של מלכי ישראל, אשר ידיחו בעליהן מעל השם. אלא נועם המעשים, אחי ההוא. כשמה אחינועם, שלא הייתה מוכה בידי בעלה שאול, כי את מלחמות השם הוא נלחם. הייתה מסייעת לו, כל הזמן. הייתה צדיקה גדולה. לכן קראו לה אחינועם, שהיא הייתה אחות לנעימות. כן? גם מירב ומיכל מוזכרות הבנות, למה? ובהדגשה מקטן ומגדול, כי גם זה נוגע למלחמות. אנחנו נראה בהמשך כל הדרמות עם דוד, קשורים למיכל ומירב, נכון? מיר חשוב שנדע. מוזכר פה גם שר הצבא.
נכון, אבי הבן.
נכון? כל מי שקשור למלחמות מוזכר כאן. אבל ישבושת לא מוזכר פה. למה? אומר הכלי יקר שכל עסקו בתורה ושקוד ללמוד ולא היה לו עסק במלחמות. ישבושת לא היה קשור בשום דרך לשום מלחמה. ולכן כשמדברים על מלחמות הוא לא מוזכר. הוא רק למד תורה מהבוקר עד הערב, כל חייו. כן?
הוא קראו לו ישבושת.
כי הוא היה ירא בושת. ירא השם באופן מופלא. הוא גם זכה להיות מלך ישראל.
היה נכון משהו.
אחר כך כן, הבן שלו.
כן.
ותהי המלחמה חזקה על פלישתים כל ימי שאול, מראה שאול, כל איש גיבור וכל בן חיל, ויאספהו אליו. שימו לב, המלחמה חזקה לא עם פלישתים, אלא על פלישתים. תמיד שאול מנצח. ומה ההבדל בין איש גיבור לבן חיל? אז בן חיל זה בעל מצוות. שאול היה רואה מישהו שהוא בעל מצוות באופן מיוחד, היה אוסף אותו לצבא. כן?
מידות טובות, זה... גם מידות טובות.
כן,
טובות.
מקום של...
ששם יכול היה להיות... כפי שאנשים בעלי זכויות שילחו למלחמות.